תחילת השיעור, אם לא את כולו, לניקוז שאלות שהיו בפעם הקודמת, והם לא יצא לשאול אותם. אז כן. אני מבין שאתה שואל האם תנאי מוחלט להקמת מדינה, זה היה צריך את השלב הזה של ה... כן, אז מה, אני לא כל כך מבין את השאלה שלך, אתה מעלה על דעתך שעל מנת לדעת ידע מדיני, אז אתה צריך להיות אפיקורס? לא יודע, היו כמה יהודים טובים שהם היו אנשי מדע ואנשי עולם הגדול, והיו אנשים טובים, קראו להם רמב"ם, מהר"ל, הגאון וילנה, רמח"ל, לא היה קטלקניה בענייני פילוסופיה כללית וכדומה ועוד. הנחת העבודה שאי אפשר בלי להיות קויפר, זה פשוט לא נכון. מה זה כתגובה? כן, זאת אומרת, בד בבד עם כל המגמה הזאת. על פי מה שדיברנו פה, באמת יש מכנה משותף גדול מאוד בין רש"ר הירש ובין הרפורמה. הם שניהם התכוונו בדיוק לאותו דבר ובאו בדיוק מאותו כיוון, בניגוד גמור למה שחושבים ולמה שנראה. אבל הם שניהם היו, הם הקימו, זאת אומרת, אלה היו שתי תנועות, התנועה של רש"ר הירש, התנועה של הרפורמה, הם היו תנועות שניסו לעמוד בפרץ של השמד העצום, המחנה, זאת אומרת, זה המחנה המשותף ביניהם, יש חילוק ביניהם, שרפורמה, אז היא שלחה יד בתורה, והיא פשוט אמרה, טוב, בואו נעשה שינויים, בואו נעשה את החיים נוחים ונעימים, ועל ידי זה תרגישו נוצרים בתור יהודים, כל פנים, אתם לא צריכים להיות נוצרים בפועל בשביל להרוויח את כל מנעמי הנצרות. ואילו רש"ר הירש, אז הוא לא ויתר על התחום ההלכתי, זאת אומרת, התחום ההלכתי, אבל מבחינה רעיונית, הרעיון, תכיר את המציאות החיצונית, תישיר אליה מבט, ומתוך כך תתמודד עם זה. אבל זה נכון, הנקודה הזאת, באמת הדברים דומים.
השאלה אם לא היה פרץ, אם הייתה איזושהי התעוררות מצד העולם התורני להתעסק במדע...
תראה, גם בלי פרץ היה, עוד פעם אני מזכיר את השמות שהזכרתי מקודם, מה, הגרא כתוצאה מהמשכילים, אז הוא אמר שלמי שחסר יד אחת בשבע חוכמות, חסר לו 100 עדות בתורה? מה חז"ל כתוצאה מהמשכילות, אז הם כתבו את פרק מישה חזוק רודייקוס, ויש שם המון ידיעות מדעיות, so called, זאת אומרת, מדעיות של חז"ל, זה ידיעות רפואיות, של רפואה של ימי הביניים או טרום ימי הביניים, דברים מגוחכים בעינינו. זה לא משנה המידע הקונקרטי, אבל הדיציפלינה, הגישה הבסיסית, היא מעניינת מאוד. יוצא שענייני מדע זה חלק מלימוד הגמרא. אני מזכיר את הפרק הזה, אבל כל הש"ס מלא, בכל מיני מקומות, הערכה ל... אני כבר לא זוכר מי זה היה שם. רב חיסדא שלח את... לא זוכר. בא אדם גדול, תלמיד חכם גדול, אז שלח חכם אחד את בנו לך תשמע ממנו שמועות שהוא אדם גדול. חזר אליו, ראה עכשיו שפניו נפולות. אני מספר סיפור בגמרא, רק שכחתי עכשיו את שמות החכמים. אז אמר לו, ראה שפניו נפולות, אמר, מה היה? לא שמעתי ממנו כלום. אמר לי, הדרכות היגניות בבית הכיסא. בשביל זה אני צריך לשמוע, זה אדם גדול זה? אמר, מה? באמת? אמר לך, רעיונות על חיי דבריאטה, ידיעות מועילות לחיי הבריאות, עוד יותר טוב, עוד יותר גדול, מאשר שמועות, פלפול איזה חריפות סברתית שיאמר. הנה, הוא מתפעל מאינפורמציה היגנית לשמירת הבריאות של בני אדם. זה חשוב לחזן מאוד. כל פנים, זה ידיעה בתוך השס. אז מה? זה כתוצאה מהמשכילים, כתוצאה ממרטין לותר, אנחנו צריכים ללמוד על, 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 על הערך של המדע? איפה אנחנו חיים?
כן, זה במצב של בריאות לא,
במצב של דתיות שנקנענו אליה בגלל. בסדר. אנחנו לא עושים אידיאליזציה מהמצב.
לא.
זה חורבן. עכשיו אנחנו רק מזכירים שהמציאות הזאת הובילה לאיזה כמה דברים טובים. טוב? אני לא חושב שזה חידוש כל כך גדול בבית מדרשנו, שבוא נגיד שאול ואבדון נגד השם אף כי לבות בני אדם, אין מה שהקדוש ברוך הוא לא עושה על ידו שליחותו, על ידי משוגע, על ידי עכביש, על ידי צירה. זה לימודים שלמדנו על ידי דוד המלך, אנחנו כבר מכירים את זה. אז זה לא חידוש כל כך גדול. בסדר, אז פה היה לנו עכביש או צפה גדול שממנו יצא כמה דברים טובים. טוב? בסדר? כן?
אני מתאים את זה, כי הצפה הזה, 85 חוזר לישראל, הם כאלה, אנחנו אומרים שאתה יש מקודם את הנהגת המדינה להם ולא לנו. אז אולי יש בהם תכונות טובות שלא קיימות בנו, בגלל זה השלטון נצחה ולא אצלנו.
המציאות, כאשר אתה רואה אותה רעה, והנחת יסוד שאין דבר שלא עשה אותה הקדוש ברוך הוא, הסימן שאנחנו צריכים להזדהות עם זה. אתה לא אומר שזה טוב, רק אתה אומר שאנחנו צריכים להזדהות עם זה. או שאני טועה במה שאני שומע בדבריך.
אולי אנחנו צריכים לחפש בהם דברים שאנחנו יכולים ללמוד מהם.
טוב. זה לא הנושא של הדיון שלנו, זה לא אלינו על דעתנו שאין משהו שאי אפשר ללמוד ממנו, זה בדיוק המשפט שעכשיו סיימתי בו, שאול ועבדו נגד השם אף כי לבות בני אדם, כל דבר אפשר ללמוד, זהו חכם, אני לומד מכל אדם, מכל אדם, מכל דבר, בסדר, זה פשוט לא, זה לא, אני לא כל כך מנסה להגיד שאני לא כל כך מבין את השאלה שלך, כי אני לא מבין מה הבנת בדבריי שעל רקע זה אתה מאיר את הערתך. מה נאמר פה שהיה צריך לציין את ההערה שלך?
אני פשוט מסתכל
על ההיסטוריה. רגע, הנושא פה לא שכל אחד יעלה פה עכשיו את ההתבוננויות שלו על ההיסטוריה, זה פשוט לא הנושא שלנו. לא בהקשר הזה הצעתי שנעלה שאלות, אלא היה פה קו שניסיתי לסוטט, היה לו פה איזה רעיון שאני עסוק, לא בטוח שסיימתי אותו, אבל היא קרוב לסיים אותו. בהקשר הזה יכול להיות שהיו כל מיני דברים לא ברורים. זה לא התכוונתי שעכשיו נעשה פה עכשיו סימפוזיון, כל אחד יתרום את התרומה שלו לאוצר הרעיונות הטובים, אפילו שאין לי ספק שיש לכם המון רעיונות טובים.
לגבי
התיאוריה שהרב העלה
של ההתאהבות של הנאנסת, לא ברור לי למה זה, כאילו מאיפה, למה זאת בדיוק התיאוריה שנראית לרב, כי בסך הכל אפשר לומר שזה בסך הכל ראייה לא נכונה שלהם של התורה, כמו שאמרנו, התורה לא התקדמה בהתאם למדע. למה זה מחויב להבין את זה בצורה כזאת שהם התאהבו בזה?
א', זה לא מחויב. ב', הציור הזה, המשל הזה שאני מביא, הוא כדי להמחיש את הצד המכוער, את הצד הסוריאליסטי, את הצד הבלתי אפשרי, את הצד כמה המציאות היא לא מתוקנת. זאת הייתה כוונתי במשל הזה. זה רק משל, ואני חושב שהוא מתאים מאוד. על כל פנים הוא יכול בציור אחד, בתמונה אחת, אז נותן לך בבת אחת הסתכלות על כל מה שניסיתי לסרטט במהלך ההיסטורי, וניסיתי במשל הזה להמחיש לכם למה אני מתכוון במציאות המעוותת שבה אנחנו חיים. מה נקודת העיוות? למה הדברים דומים? הדברים דומים למשל הזה של הזדהות עם התוכפן, שאנחנו מוצאים שערכים שהחברה הישראלית בלא מודע הקולקטיבית שלה, במובן מאליו, בתודעה של הנכון, הנאות, הראוי, הנעלה, שבאופן אינסטינקטיבי, קולקטיבי, החברה כולה נשאבת לזה. בלא שיש דיון על הנושא הזה, בלא שמישהו חושב על הנושא הזה, בלא שמישהו מתכוון לנושא הזה, אלא במין מימד א-רציונלי, אי-רציונלי, הוא מימד פסיכי, אני חושב לא מתכוון למילה פסיכי במשמעות חולני, אם כי באמת זה מחלה. אבל עכשיו אני מתכוון מבחינה נפשית, זאת אומרת, זה רובד נפשי, זה לא רובד אינטלקטואלי, זה לא רובד שהבחירה חופשית, מישהו דן על הנושא והחליטו לכיוון. לא, זה מהלך טבעי. בפרטים, אז כל אחד יש לו את הבחירה החופשית, אבל הסך הכל של האופי התרבותי, הסתכל על כל החברה כולה, על כל תרבות במדינת ישראל, בעם ישראל, במאה שנים ומאתיים, בשלוש מאות שנים האחרונות, הסתכל על זה כישות, אישיות אחת, תמשיל את זה לאישיות אחת, והמבנים הנפשיים של, והתנודות הנפשיות של האדם הפרטי, תגלה שזה התנגדות, זו התנהגות אנלוגית, זו התנהגות מקבילה, זה דברים דומים. כי אתה מגלה שערכים שלנו הם פועל יוצא של אימפקט, של רושם, של הטבעת, טביעת אצבעות נוצרית, כבדה מאוד. נוצרית? אנחנו. יש לך דבר שעם ישראל מתאב ומזהה אותו כניגוד היותר תאומי, כזוועה יותר זוועתי, כפשעים היותר קשים שנעשו כלפי עם ישראל יותר מאשר הנצרות. אבל הערכים שלנו, הנאות, ההגון, הנקודה שאנחנו כל הזמן עסוקים להתחנחן ולמצוא חן בני עצמנו כדי שנהיה ראויים בכלל למשהו, זה הכל גזור משם. הייתה חן. זה מחלת נפש, זה אומללות. ציירתי את זה במשל של הזדהות עם התוקפן. זה לא...
זה רק דומה. זה לא עושים את זה.
זה לא?
לא עושים את זה בכוונה.
גם המזדהה עם התוקפן אינה עושה את זה בכוונה. זה לא הנושא שלנו, ועד רבה. אני מצביע על זה שזה... תראה, הנקודה שהיא צריכה הוכחה בדבריי, ואין לה הוכחה, אלא רק אני מביא את זה בתור, אני קורא לזה, זה הוכחה אסתטית, זה יפה לראות את זה כך. זה מה שעושה את זה לנכון. זה מי אמר שנפש קולקטיבית עובדת כמו נפש פרטית? זה דבר שהוא צריך הוכחה. לא הוכחתי, אני טוען את זה. טוען את זה ואני מצביע, אסתכל על המשרד של התופעות ההיסטוריות, ותראה שזה דבר מקביל. תראה כמה זה מקביל. אז זה דבר שמורה חשיבה. ועד רבה, העובדות שאני מצביע עליהן, הן בעצמם יכולות אולי לאשש את הטיעון הבסיסי, שהוא, אני מניח אותו בצורה סמויה. כן? לא, 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 לא. טוב, תמשיך את השאלה שלך, כן.
כן.
בסדר, לא הבנתי את השאלה שלך. אז אתה שואל שאמרתי שהתיעוף של הדת הוא בא רק מרקע של ההשפעה של המגע שלנו עם הנצרות, כי המהות הקתולית היא הדיכוי של החיים, דיכוי החיים מפני הרוח. אבל ביהדות אין דבר כזה ואין סיבה לפתח תיעוף כזה נגד הדת. אז, ואתה אומר שזה לא נכון, כי גם ביהדות יש יסודות כובשניים, על כל פנים, יסוד מסילת הישרים, אז הוא כולו, לא רק מסילת הישרים, הוא מתחיל ממוסר הכובש. לא תגיע למוסר הישר, כידוע, אלא רק אחרי הרבה שלבים של מוסר כובש, שעל בסיסו אפשר יהיה להתפתח הלאה. טוב, אבל הנה, במה שאנחנו עכשיו מנסחים את השאלה עד הסוף, אז כבר יש לנו תשובה. יכול להיות ויש מקום למוסר כובש, רק הוא לא אידיאלי, זה לא המהות, זה לא העניין. מי שחי חיים יהודיים אותנטיים, מי שיודע את רוח היהדות, אז הוא מבין שזה לא הכיוון האולטימטיבי. בתור הדרכת מעבר, כן, צריך להיות. ואין הכי נמי. יכול להיות, ייתכן שזו בכוונת שאלתך. בסדר, אפילו לא מבחינה אידיאולוגית, שאיפתית, אבל מבחינה עובדתית, היסטורית. היו תופעות כאלה, וכן, הרבה דוקעו החיים מפני הדת, גם היהודית. כן. אז צריך להבין שזה בעומק העניין בתהליך ההתנבנות של הדת היהודית, ופה מסתכרנים ומתערבלים כמה זרמים. אין החינמי, גם על זה דיברנו. כתוצאה מכל ההתנבנות של הגלות, שבסדר, תהליך ההתנבנות של הגלות, יש המוני, אלפי, אולי יותר, מרכיבים, גורמים, סיבות מסיבות שונות. אבל כתוצאה מכל הסיבות והנסיבות, הולך עם ישראל ומתנוון, והולכת התורה ומתנוונת, והולכת היהדות ומתנוונת, והולכים היהודים ומתנוונים, והולכות הקונספציות הבסיסיות של אמונה ומסורת, והכל מתנוון, מתנוון ומתאבט. ובמסגרת זאת, הדברים מגיעים, שאנחנו כשוכבי קבר, כמו חללים, שמידך נגזר, ואמא מידך נגזר. אז באמת בסוף יש לנו פרצוף של שם, ובסוף יש איזה דמיון בין היהדות ובין הנצרות. אבל זה היהדות באמת? הפרצופים האלה? באמת אתה צריך למרוד ביהדות? במה שאתה מגדיר את היהדות כפרצוף של מוצאי הגלות בתופעות היותר פרוורטיות של כל מיני חברות? מה יש? אין דוד המלך? אין תנ"ך? אפילו בית שני? אין זיכרונות? עם ישראל לא חי ולא מחנך את ילדיו? על הרוח הזאת. זו איננה יהדות. זו האטמוספירה שמנשבת מתוך הממדים האלה. את זה אפילו הילדים יודעים אחרת. אז ההתנקרות הזאת, אומר, לא, היהדות היא כזאת, היהדות היא של הרבנים, והגדרת המושג רבנים כאלה. עכשיו, תצייר את הרבנים כפל לכמרים, ואז אתה חופשי, חופשי, לכל מגמותיך. מגמותיך שהן באמת להיות מיושר על פי הנאורות הכללית של אירופה. אבל זה הכל, זה בעצמה ניחות ומסכנות והזדהות עם המגמות של התוקפן. כי זה, בזה עסקה הנצרות כל הזמן. להכפיש אותנו ולהשפיל אותנו ולהסביר את הטמטומים שיש בכל ענייננו והקשנות והכפייתיות ויהודה הסמויה ורומא הנאורה. זה ראשית המודל הרומאי והנוצרי. עם זה אתה מזדהה? עכשיו אתה עוסק בתור בניה של האומה להגיד זה באמת הפרצוף שלה? מסילת ישרים הייתה חיה וקיימת במלוא שיעור קומתה, ולכן לא היית נמצא באטמוספירה כזאת של רק הצדדים המדכאים ותו לא, אלא זה היה ברור שבדיוק כמו חייל בשלבים הראשונים, אז הוא מלא כבישה, חייל מלא פקודות, כן, כן המפקד, לא המפקד, זהו. אז זה עושה אותו מחוק, זה אותו חסר, יוצר אותו חסר יוזמה, חסר שמחת חיים, חסר גבורה. כן? לא. בסדר, יש לך מי, ראית מין חייל כזה, שזה וזה, צבא כזה, שזה מה שמתרחש בו. יש צבא בריא, בסדר, יש שלבים ראשונים וכן הלאה. יש גם צבא רוחני כזה. שנייה, תבין. אני מתכוון להגיד שבמצב הבריא של היהדות, אז זה כמו מצב בריא של צבא. לא עושה לך רושם שכולם טירונים עמומים. ואם אתה יכול לדמות, לצייר את היהדות בציור הזה, ואין מישהו יקום וימחה, זה פשוט לא נכון, אתה מזייף את הציור. זה אפשרי לעשות, זה גם לא אפשרי, אתה צריך מידה קדושה של רשעות וטיפשות בשביל זה. אבל בוא נגיד, איכשהו אפשר לעשות את זה בסוף הגלות. אבל אתה מעלה על דעתך שבתקופת דוד ושלמה אפשר לעשות דבר כזה? אפילו לא בתקופת יהודה המכבי, לא. אפילו לא בתקופת בר כוכבא, אחרי החורבן, גם לא. תבדוק, תראה שלא צומחים אנשים כאלה. סתם אני זורק את השמות האלה, תראה שהם לא נכנסים. אבל סך הכל, בר כוכבא, איך אומרים, הוא שפוט של רבי עקיבא. צמוד אליו. הוא לא מוחק לו את הצורה, רבי עקיבא. מי הם תלמיד? מי הם חייליו של בר כוכבא? תלמידי רבי עקיבא. הם היו גיבורים. עוקרים ארזים על ידי סוסים, קוצצי אצבעות, בהתחלה לא היה כל כך תקין. קיצור, זה לא האטמוספירה שלנו. אבל זה אחרי החורבן. אתה מבין מה היה לפני כן? מה זה האטמוספירה? זה היהדות. עכשיו, אל תיתן. זה לא איך שמת בר כוכבא, כולם הפכו להיות כאלה בדיכאון וזה. זה דבר שהולך ומתמסמס לאורך 2000 שנות גלות. ובשלבים הראשונים, העדות גם כן היא לא כזאת. היא הולכת ומצטמקת, מצטמקת ורעלה, הולכת ונאכלת. כי היציאה לחוץ לארץ זה הקבר, וירימה ותולה אכלים את בשרינו זה הגויים. ועוד היו חברות וישיבות קיימות, זה המציאות בבבל. הייתה שם בריאות יחסית, לעומת, אתה מבין, הגרם תאר את זה, כיום מה אנחנו בתקופת הגרה? תרוות של רקב, שחל לאפר נפשנו. כלום. אתה מבין? אבל זה נקרא הגרה, אתה מבין? הגרה, אתה יודע, רק אומרים את המילה הגרה, זה מוטט אותנו. אבל היו עוד, רב חיים מוולוז'ין גם היה בתקופת הגרה, והבעל שם טוב גם כן היה בתקופת הגרה, וגם הנודע ביהודה, וגם רבי עקיבא איגר אחר כך וחתם סופר. ונמשיך פה לעשות תרשימה, עשרות אלפי אנשים ענקי ענקים. הם לא מחוקי צורה. והם לא מחוקי צורה לתלמידים שלהם. וזה לא היה עדות. ומכל מקום, הגרה למצב הזה, קורא לזה ריקבון. אתה יכול לתאר לעצמך מה היה בתקופת הראשונים? והניסיון להראות את הכל רכוב, תמיד, במהות, ולא להצביע טרור, דרדנו על פה, בוא נשחזר את עצמנו, בוא נשוב אל עצמנו, אל עצמנו. לא. זה, ואכלה איתכם ארץ אויביכם. זה האדמה הארורה הזאת של גרמניה, רק היא יכלה להצמיח את הדבר הזה. ומאדמת הכללה הזאת הגרמנית, יוצרים פה את הר הצופים. בשלבים הראשונים, היו ויכוחים, איזה שפה ידברו באקדמיה? הם טבעו שידברו גרמנית, כל היקים האלה. וגם, כבר לא זוכרים את זה, אבל גם בטכניון זה היה ככה. מה אפשר לדעת? אין, הטיעון היה שאין אפשרות ללמד טכנולוגיה בעברית, אין מושגים. באמת בהתחלה היה קצת קשה, אז טבעי שכולם ידברו דויטשלנדית. כן.
אשמה יותר גדולה לכאורה מה...
רגע. תבין אותו. אני לא מאשים. לא מאשים, זה לא הנושא. אני לא עוסק פה באשמה. אני מתאר מצב. אני לא יושב פה אל כס המשפט. אני מתאר חיזיון היסטורי. תופעות. מצביע, זה מה שהיה. תהליכים. לא מאשים.
אבל הרב מתאר את זה כתהליך יותר... לו יותר סטייתי מאשר מה שהגויים עשו. זאת אומרת, הרפורמה של הגויים נראית לכאורה יותר סבירה יחסית למה שהם פעלו. אני לא מבין למה זה כל כך... עוד פעם, אנחנו גם כן משפעים מאותם רוחות שנושבים, ממילא אנחנו עשינו את אותו תהליך. אנחנו לא לא בידיעה, עושים את אותו תהליך.
זה נכון, זה נכון.
לא מבין מה האשמה יותר גדולה.
זה לא עניין לאשמה יותר גדולה, זה טרגדיה יותר גדולה. כי אצל הגויים, מה אני אגיד לך? שאתה סך הכל, אתה יוצר את ה... אתה נמצא בתרבות של קדמה, נאורות. תראה, תעזוב שטויות, תעזוב דת, תעזוב עולם הבא, תעזוב כל מיני מיסטיפיקציות. מה שיש בחיים זה אתה, הממשות, ניסיון החיים. תעזוב פילוסופיות, תעזוב רעיונות. תצטמצם במה שאתה יכול למשש, לראות, למחזר אותו לדברים תועלתיים טכניים. כשאתה עומד מול תרבות קתולית או מרטין לותרית, אני אגיד לך, אני בעד. ממש טוב. כל פנים, כשאתה מציב אלטרנטיבה, כשההצבעה הזאת, האובססיבית על, על, על הטכנולוגיה, המדע, הרציונליות, העולם הזה, ובקש את הטוב לעצמך. זה תמצית התרבות המערבית על רגל אחת. לעומת מה, כשזה בא מתוך לחץ נפשי אדיר של... ניסיון הימלטות מציפורני האלף שנות החושך ואלף חמש מאות שנות הנצרות ויותר, שזה מה שדוחף את הדברים, אני בעד, זה טוב. כמעט אין ביקורת על זה בכלל. מה רע? אתה עכשיו צריך להתפלפל, לא, תחפש. מה יש לי לחפש? תן לי לאחז במה שאפשר לאחז. בקושי אפשר להעביר פה כל ביקורת. בעם ישראל אנחנו לא זקוקים לזה. זאת אומרת, מה נעשה? אנחנו מקום כולם. על זה אני בוכה. למה אנחנו מקום כולם? מה יש לנו להיות כמו כולם? מה אנחנו כמו כולם? אנחנו. המציאות שלנו כמו כולם. הזהות שלנו היא כמו כולם. הפתרון של החיים שלנו הוא צריך להיות כמו כולם. זה המצב היותר. זה המצב היותר... אני בוכייה. זה החורבן היותר נורא. כשעבדים מסתובבים בשפלות מילא, כששרים הולכים כעבדים על הארץ, כשכנסת ישראל מתנהגת בצורה הזאת של לקוט שעורים מגללי בהמתן של אומת שפלה, אז מה אתה אומר? מה? טוב, זה מה שאין לנו לעשות, מאיפה אתה רוצה שנוכל? אז אתה ממש מודד אותי, מה אני אגיד לך?
לא, אני אומר, אם זה מצד הבחייה, גם אני מסכים שאיבדנו משהו הרבה יותר גדול, אבל אם זה מצד המציאות, אז מה אפשר?
אפשר? אפשר אחר בחלוטין.
הם רואים את זה בדיוק אותו דבר, הם רואים את זה גם כן כדתיות וזהו.
על זה דיברנו. אני לא טען, לא מדבר על אנשים. ומה אנשים? אנשים, אני יודע מה שאנשים רואים. אני מדבר על עובדות, היסטוריות, כלליות, המציאות התרבותית. זה שהגענו למצב כזה, שמי שמנחה פה את העדר, זה אנשים קטנים, קטנטנים, סמויים. וכל העדר המסכן הזה הולך במין הזיה כזו. איך שר המשורר, ובתרועות גיל אלי קבר נדדה. כולם מלזים ושמחים פה. קוראים לזה התחייה, תקומת האומה. וכולי. אבל כל מה שהאנשים, אני עכשיו לא מדבר על האמת שמתרחשת, אנחנו עכשיו מדברים על מה שנמצא ברוח של האנשים, במוחות של האנשים, בתודעה של האנשים, במושגים של האנשים, בתקוות של האנשים, בלא מודע קולקטיבי של האנשים. לא מדבר על המצב הנשמתי, לא נתאמה את המילים הקדשות של הרב, של כנסת ישראל התנערה לתחייה ביחס לרצון של הדור הצעיר. זה מימד אחר, שאני לא מדבר עליו. אני מדבר על מימד אם אתם מוצאים את הממשק עם, עם מאמר הדור, זה מה שדורנו בפועל הוא לא כלום. בכוח יש לו רב, בפועל הוא לא כלום. אני עכשיו ממחזר או, או ממחיש את הלא כלום הזה. ואיזה ממדים, זה לא רק לא כלום, זה מינוס. ו, וההשלכות של הדבר הזה, זה אנחנו, אנחנו באמצע אכילת ההשלכות של העניין הזה. שמרחם מה, מה מצפה לנו תכף בהמשך, מקווה שלא. אז במסגרת זאת, צריך לתפוס את התמונה. ובלי אשליות. אני בקושי שומע אותך.
האם יכול להיות שבמצע בדף, בדף, ביהדות, בדף, בשאיפה לשכל, למשבה חופשית ופיתוח העמים, אלא מצד של שביהדות, כשאני מבינה אותך, העני הוא כל, הוא נגזרת מתוך עם. המרכז זה העם, והעני הוא תא אחד בתוך האורגן. והרצונות, הכל הוא צריך להיות נגזר מתוך זה. אם זה מתנגש, אז בכלל אין פרט למעשה, אין לי שזה, אין לי... אין שום שמות עצמית כלל, רב כותב בביטוי של יום כיפור. אין, כאדם כלום, רק חלק מכלל.
למה, מה, מה, מה את מצטטת יום כיפור? באמת לא חשוב? לא ציטטת, היא לא ציטטת נכון. הלאה. כן?
נראה לי שהבליטה הייתה מצד זה, שאני שוב רוצה להיות, שאני אין לו קש, וגם סיסמה של מרץ לבחירות הזה, שאני, אני, לא
העם. טוב, א', לא להיסחף, לא להיסחף. תמינה. זה מין מציאות כזאת של... מציאות כזאת של... לקיחת השנייה שבה אנחנו עושים ועשייתה לכלל ההיסטורי של המאה השנים האחרונות, זה ממש חלש. זה קשה מאוד להגיד שהקמת מדינת ישראל היא קמה מתוך רוח שביקשה את הפרט האינדיבידואלי, האנרכיסטי, האגואיסטי ותולו. את מבינה? אני מודה שכיום מהנדסים לנו את המוח ותכף ישכיחו לנו לחלוטין שפעם היו יהודים, לא דתיים, שאמרו טוב למות בעד ארצנו. והטיפוסים האלה היו שמאלנים קיצוניים. על כל פנים, בקיצור. זה שבשנייה זאת, אז מה שנשאר מכל הערכים הכלליים והחשק לשוב לארץ ישראל, זה בא מסוד רעיונות לאומניים שהציפו את אירופה. ככה צמחה הציונות החילונית. אז לבוא ולהגיד לא, כל התחייה שלנו היא באה על רקע המחאה של הרעיון של דיכוי או מחיקת מציאות הפרט כאשר איננו נגזר מיסוד הכלל, מיסוד העם. אז א', עובדתית, זה פשוט לא מחזיק מים הטיעון הזה, הניסיון ציור הזה. זה שברגע זה מועלה טיעון כזה, אפילו ברגע זה הוא לא נכון. כי אני מוכרח להגיד לך שהיהדות היא לא אומרת את מה שאת אומרת. והיא לא מבינה את עצמה כמו שאת מבינה שהיא מבינה את עצמה. אפילו לא ברגע זה. אפילו לא היהדות של הרב קוק. כי, נגיד לך משפט, ברוח ימים אלה, 30 יום לפני החג, דורשים בהלכות החג. אבל אם תעשי שיעור, מעריך שאת כבר מכירה את זה. אבל אם תסתכלי בעולת תריעה, בחלק א', בעמוד קוף עין ח', אם אני לא טועה, על כל פנים, בפסח אינו נאכל אלא בלילה, ואינו נאכל אלא חצות, ואינו נאכל אלא צלים. אז מה שהרב מסביר שם, הוא מסביר את הייחוד הלאומי של עם ישראל לעומת כל העמים אחרים במה שכל האומות הפרט הוא באמת צריך להימחק אם הוא באמת רוצה להיות שייך לכלל, לעם. כי ישנו יסוד אלטרואיסטי, יסוד שמבטל את הערך של הפרט כאשר ישנו כלל. אבל בעם ישראל, לא בכדי יום ההולדת הלאומי שלנו, אז הוא מתחיל בפסח, הוא חג הפסח, בקורבן הפסח, לא יומן כי יסופר, אבל הוא קורבן יחיד. הוא לא נקנה משקלי ציבור, הוא לא בא מתרומת הלשכה, הוא קורבן יחיד, שלקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות. אנשים קונים את זה מכספם הפרטי. הוא בא לציין את הערך של הפרט, והערך של הפרט בעם ישראל הוא כערך של הכלל. זה מה שהרב מסביר שם. צריך להבין את זה. אם מבינים את זה שהערך של הפרט, בגלל שהוא חלק מהעם, כמו שאת אומרת, אז זה בעצמו מה שמפיל אותך. אני חושד בך שאת מתכוונת למה שאת אומרת. ואם כך, אז את מבינה, אז זאת אומרת, השאלה שצריך לשאול פה, מה זה עם? מה את מבינה במילה עם? והמובן הנכון של המילה עם, זה קולקציה של הרבה אנשים, שאחד עם השני ביחד הופכים להיות לעם. ואז אנחנו מבינים שהערך של הכלל, של כולם, אחד עם השני, יותר גדול מאשר של הפרטים. והפרט הוא מאוד חשוב, כל עוד הוא חלק מהעם. אבל אם הוא לא חלק מהעם, אז כבר אין לו ערך בכלל. אבל הניסוח הזה הוא מפיל אותך. כי אנחנו לא מדברים כך. הדיבורים האלה הם דיבורים פשיסטיים. וכתוצאה מזה שאת צודקת, באמת אנשים מטריאליסטיים, גסים, שפוטים של התרבות המערבית הנוצרית, שדיקה את רוח האדם עד תום, עד שלא מסוגל להבין דברים רוחניים, אז שהוא שומע דברים רוחניים, ככה הוא שומע אותם. בדיוק כמו שאת אומרת. אבל זה לא התורה. אנחנו מדברים על כנסת ישראל, זה מושג אחר. זה לא העם. אנחנו מדברים על נצח ישראל, על כוח החיים, על נשמת האומה, על קדושת הפסח, יקרא לזה הרב. על הייחוד העליון, על כוח החיים שהולך ומופיע, ועד רבה, מאחר שמופיעה פה נשמת חיים אחת, אז כמו בגוף חי, אז לית שכינת השריה באתר חסיר ולא באתר פגים, וכוח החיים הנצחי של האומה הישראלית בכללות דורותיה, שהמושג אומה זה כבר מושג נמוך, שעניינו אמנם הוא למעלה ממושג העם, הוא כבר לא מדבר על כל הפרטים שהולכים ומתאגדים והופכים להיות לתאגיד כללי, אלא מדובר על כמו אמא, אומה זה כמו מקור חיים. אבל גם המושג אומה זה מושג שהוא בבחינת גוף לעומת כנסת ישראל, שהיא נשמה לאומה הזאת. כוח החיים של האומה, נצח ישראל. כוח החיים הזה, תנאי אולטימטיבי לו, זה כל יחיד ויחיד. כמו שתנאי להופעת החיים המלאים בכל פרט, בכל אדם, בכל אישיות חיה, שיהיה לו את כל האיברים שלו. אמת שהערך, החיים, המימוש האישי, המלא של כל איבר, ומשהו חלק מהאורגן הכללי. אבל המושג כללי זה לא מושג כמותי, זה מושג חיוני, חיות, נשמתית, פנימית. זה עברית, ככה מדברים בעברית, אותנטית. בלי סיגים של מחשבות מטריאליסטיות, מערביות, נוצריות. אז זה מושגים שונים. זה לא הנושא שלנו, לכן אני לא מרחיב. למרות שזה מאוד נושא, וזה בדיוק עכשיו, אז אם לא בסוגיות האלה תעסקו עכשיו, 30 יום לפני החג, מה תעשו בחג? אבל מכל מקום, ניסיתי להגיד בכל הדברים האלה, שאני לא מקבל את שאלתך, מן המסד ועד לפחות. פשוט לא נכון. כן. מה עוד? תמו. עוד? כן? שאלה חשובה. איך מזהים את המגמות הנוצריות בתוך בית המדרש? אה... באמת, אם התשובה הייתה כל כך פשוטה וקלה, אז לא הייתי צריך לדבר כל כך הרבה. אבל יש כמה דברים שקל מאוד לזהות אותם. אבל הנקודה שעליה אני מצביע היא חמורה, בגלל שאני טוען שזה אטמוספירה, זה, מבינה? זה כמו משל של אזור פגוע בחלך, אזור פגוע בגז מרעיל. איך אתה מזהה? איך אתה מזהה מה פגוע? כשאזור פגוע, צא מתוך נקודת הנחה שהכל פגוע. אני יודע, יש דרכים מיוחדות להימלט. אולי ואולי תאמין שנמלטת, בתקווה. אני מדבר פה על אטמוספירה תרבותית שעוטפת אותנו. אף אחד לא מתכוון לזה. לא מדויק, יש גם שמתכוונים לזה. אבל אלה המתכוונים, זה משחק ילדים. הטיפוסים שמצהירים על כוונותיהם, או שתוקפים בצורה ברורה, אז הם, איך נגיד, הם כמעט לא מסוכנים, כי הם מזוהים. אבל אני מדבר על נטייה נפשית. נטייה נפשית שהיא נמצאת אצל כולם, מי יותר מי פחות. אבל אני מקדים את המילים האלה לא בגלל שאני לא מתכוון להתייחס לדוגמאות קונקרטיות, אני אנסה לדלות או דברים לא קשים להזכיר. אבל אני חושש לנזק בהבנת השומעים מהדוגמאות שאני אנסה עכשיו לגרד ולהביא. כי בזאת, כל מה שאני אנסה להגיד יימחק. כי אני מתכוון להגיד מה שאמרתי פה עכשיו. אל תשימו לב לדוגמאות. דוגמאות, באותו רגע שאני מביא, אז אני אצליח להביא, אם אני אצליח, אז בגלל שדברים בוטים, הדברים זה לא הנקודה. כל מה שאני אביא, זה לא הנקודה. כי זה... אלה בעיות קטנות. אני ניסיתי בכל מה שדיברתי עד כאן להצביע על הבעיה הגדולה, והיא, אתה לא יודע מאיפה זה יצוץ לך. זאת אומרת, יש דברים, יש כבר סימפטומים, יש דברים פגועים, אז אתה יודע, הנה, פה זה נפגע. אבל דע לך, יהיו לך עוד תופעות בהמשך שאתה לא יכול לעלות על דעתך, כי יש פה רוח כזאת. ולהתמודד עם הרוח, זה הנקודה העיקרית. טוב, ולעצם העניין, בית המדרש. הנה, אני אתן לכם דוגמה, ואני אבחר בדוגמה הזאת שהיא דווקא בניגוד למה שבשניות אלה אמרתי, לא כל כך צפויה. היא לא כל כך צפויה, כי השומעים בדרך כלל לא שמים לב שזה. אבל אני אביא אותה בתור דוגמה פרובוקטיבית, ואחר כך אני אביא דוגמאות פחות פרובוקטיביות. אני אנסה להביא דוגמאות פחות פרובוקטיביות, כיוון שכולם יודעים שזה זה. הרבה פעמים אנחנו יכולים לשמוע, אפילו בינינו, מישהו אמר איזה משהו, אני לא יודע מה, יזכיר איזה דברי חז"ל, איזה אגטה, איזה משהו, ואז זה יבוא ואומר, טוב, אבל זה לא פשט. מוכרת לכם תגובה כזאת? זה יכול לקרוא בכל יום, אצל כל אחד מאיתנו. בואו נעשה עכשיו פוקוס על הביטוי הזה. מה זאת אומרת? טוב, זה לא פשט. לכאורה, מה התגובה שצריכה, יכולה להיות? אז מה? אני אומר שצריך להיות פשט. מה העדיפות שיש לפשט אמרתי עכשיו אגדה, אמרתי עכשיו דרש, אמרתי עכשיו רמז, אמרתי לא יודע מה. אז מה אם זה לא פשט? מה פתאום אני צריך לענות על הקורדינטות של הפשט? אז תגיד, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. מה? שחזל אמרו, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, אם התכוונו שאסור לי להגיד שום דבר אם אני לא קודם כל אומר את הפשט? מה פתאום? איפה נשמע כדבר הזה? 70 פנים לתורה, 70 פנים לפשט, 70 פנים לדרש, 70 פנים לרמז, 70 פנים לסוד. אחד מגדולי גדולי הפשטנים, שעד רבה, בעלי האינטונציות האלה, טוב, זה לא פשט, הם מאוד ישמחו לציין אותו. הרשב"ם למשל. אז הוא, יש את הדברים מאוד, מאוד מפורסמים שלו ב, 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 בראשית פרשת וגשי, שאומר שהוא דיבר עם סבא רשי, ופעם אמר לו שאם היה, זה היה כותב דברים עם הפשטים המתחדשים בכל יום, ועוד מראים כל מיני דברים, ומסביר את המתודה שלו, שהוא מתכוון ללמד את הפשט. והוא יהיה פשטן רדיקלי, עד שלפעמים, אני יודע, יתבטא אפילו נגד חזל לכאורה, יגיד, אל תיתן לומר עולמו של יובל, ומה שכתוב, ועבדו לעולם, מה שאמרו חזל, לא, 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 אל תיתן, אלא עולם עולם, ביטוי, מקום אחד מפורסם, ששם הוא יוצא לכאורה נגד חזל. אבל שם במקום, בהקדמה שלו שם, בפרשת וישב, בפתאום האריכות דברים והסיפורים, הסיפור על המתודה שלו, שם הוא מציין, אני בא ללמד את הפשט, אף על פי שהדרכים האחרים יותר חשובות. רק את הסעיף הזה לא נגיד לצטט מהרשמה. זה יכול להיות, לגיטימי לחלוטין, שיבוא ענק שבענקים, קדוש שבקדושים, אחד מבעלי התוספות, הרשב"ם, ואני באתי לפשוטו של מקרא נטו. לגיטימי לחלוטין, אבל מתי שאתה בא מתוך בית המדרש האותנטי, אתה לא מעלה על דעתך שיש חשיבות לפרשנות שלך, הפשטית, יותר מאשר כל הדרכים האחרות, שברור לו שהצדדים האלה הם יותר חשובים. אבל התרבות שלנו, גם בתוך בית המדרש, מאיפה זה גנו? מי המציא את האינטונציה הזאת? אתם יודעים מה? מרטין לותר. הוא ולא אחר. משם זה נוצר. תבדקו טוב. יש לכם הצעה לפתרון אחר. אשמח לשמוע. טוב, עד כאן תשובה פרובוקטיבית. מעוררת למחשבה. דוגמאות אחרות, תראו, בישיבה פלונית, לא, אתם תגידו לי איך קוראים לה, אני לא אגיד, לא דילטור אנוכי. אז בישיבה זו וזו, אז הם מסבירים שאנחנו לומדים את ביקורת המקרא. למה? למה? כי אנחנו צריכים לדעת מה להשיב לאפיקורס. ופה ושם אתה תגלה שההרמינויטיקה הנוצרית לא פחות, במוצר. אתה צריך ללמוד את המתודות. קבל את האמת ממי שאמרה. הלא כך לימד אותנו הרמב״ם, נכון? אחר כך אתה תשאל את נפשיך, תגיד, יש מישהו כיום על פני הגלובוס שבכלל מכיר את ביקורת המקרא? מישהו מתעסק בזה? מישהו מקרב החילונים, אי פעם מישהו נהיה חילוני כתוצאה מביקורת המקרא? אתם מעורים במה שמתרחש? או יש איזה מישהו מהחניכים שלכם, שהוא זה שהוא באימותים שלו מול העולם, מול הרחוב החילוני, אז כתוצאה מהכלים הפנטסטיים שנתתם לו, אז הוא מחזיר את כולם בתשובה. תזכירו לי, אתם יודעים מה? תזכירו לי רשימה של שלושה אנשים. תוצאה מהחניכים שלכם חזרו בתשובה. האומנם? אבל מה אני אגיד לכם? מחבריי, אישיים. אז מרקע, יש לי הרבה קשר עם אנשים חילונים, במוצא שלי. וביניהם אני מכיר גם אנשים שבאים מהחוגים של ביקורת המקרא. מה זה החוגים של ביקורת המקרא? סיפר לי אחד מהם שהוא מסטרנט בזה. אמרתי, שמע, היום אף אחד באוניברסיטה, אף אחד לא לומד את זה. אף אחד לא הולך. כבר אין תלמידים שם, בקרב החילוניים. לאף אחד אין כוח לזיבולי המוח האלה. היחידים שבאים ללמוד את זה, זה בוגרי ישיבות ההסדר והמדרשות לבנות. רק הדוסים הם הגודשים את הפקולטות האלה של לימודי המקרא, של לימודי הקבלה, של לימודי התלמוד. אני לא מתכוון להגיד שכל מה שמתרחש באקדמיה זה רק נצרות פרופר. היו באקדמיה כמה תלמידי חכמים עם יראת שמיים אמיתית. טוב, אני עכשיו לא מדבר על אנשים, אני מדבר על תנועה, אני מדבר על רוח פרטי. אז בכל כלל יש יוצאים מן הכלל ויש המון דוגמאות אחרות וכו', זה לא רלוונטי. אני אומר על מה שמתרחש בבתי מדרש. אחר כך יש מה שנקרא מלאג. שמעתם על המכה שלו כתובה בתורה? מלאג. הוא הצעה להשכלה גבוהה. ועל פי כל מתוקצבים, כל הישיבות, כל המכינות, כל המדרשות, כל המכונים להוראה, איך תגדל להיות בתורה, יודע משהו אם לא תדע, אם לא תעמוד בקריטריונים של המלאג. ובמלאג הוא דויטשלנד שולטת. וברלס, במוצר ובמודע, ובמלאג הם גם עסוקים בהינדוס, התרבות העברית, לערכים האלה, במוצר ובמודע. זה לא כתוצאה מסחפות לא מודע. אנשים פיקחים ויודעים מה שהם רוצים. הם רוצים פה את גרמניה, במוצר. לא, מספיק דוגמאות האלה. אוניברסיטה דתית, משהו, כל התרבות שאני, תרבות של יסודה, מעיקרה, עניינה, המודרנה, לא, פוסט מודרנה. מה זה פוסט מודרנה? אתה יכול להגיד מי המציא את הפוסט-מודרנה? דרידה המציא את הפוסט-מודרנה, הוא היה יהודי. טוב, אני יודע, כל דבר פה בעולם זה יהודי, אבל גם ישו היה יהודי. אז פלא איך שמרטין לותר לא. לך תבדוק, כנראה גם. כל פנים בטח יש לו איזה דם, אכן הוא כזה אנטישמי. על כל פנים, המציאות הזאת של הפוסט-מודרנה זה המשך הקו הנצרי של ריסוק כל הערכים שביסוד העניין הזה של כל המהלך הזה של ההפרטה וההוצאה מידי השלטון הכנסייתי בעל הידע על האמת, על המוחלט, על הנשגב, על הנערץ, על הנקדש, על הראוי, זה מנוחס מידי הכנסייה ומוחזר, כן, כמו שנעמה אמרה פה מקודם, נכון? המגמה הפנימית היא האינדיבידואל. בטח זה מה שקורה כיום. העלת ערך הפרט, באמת אלה גם כן רעיונות מאופשים שרק בנבערות הכללית של ארץ חמדת אבות הם יכולים לחגוג פה. כי באמת זה רעיונות אנרכיסטיים וניהיליסטיים שבראשית המאה הם שלטו באירופה, באמריקה, ברוסיה. ועכשיו קוראים סביב זה, אז זה גל חוזר. עושים חידוש, דבר מעניין, סימפוזיונים. כי כשאתה מספיק נבער, אז אתה יכול למכור, לקנות כל דבר, בתור בירור והגות והמילה האחרונה של לאן שמפויה התרבות. אבל זה פרוורסיה, ואפילו אין בה קדמה, אפילו אין בה כלום. העלאת הערך האגואיסטי לערך המוחלט, האולטימטיבי. בעומק העניין, זה המשך הקו, שמקבל את כל האומץ שלו מהייאוש, מהמוחלט, מהייאוש, מהדת, מהייאוש, מהאידיאלים, מהייאוש, מהערכים, שמי מכר לנו תמיד את הערכים, ואת האמת, ואת העולם הבא, ואת הראות? הדת. הדת ודתי. וזה לא, כי אין ברור, זאת אומרת, זה דבר שאין צורך הוכחה, שתן לשבת בכל גיהנום ולא בגיהנום הדתי. אז זה סיבה טובה, זה סיבה טובה לכלום, לתרבות האפס. ומי מנהל את זה תחת כיפה סרוגה, לפעמים גם עם זקן ועם ציציות בחורות. כמובן. אז הרוח הזאת, אחר כך, גם ישרים אליה קו, כן, גם עוד בתי מדרש ממש, ממש. והם עסוקים להשתלב בשיח התרבותי של כולם וכולי, מלאי פרצופים הגותיים וקדמתיים, ששוב, זה מין דז'בו כזה, שרק מי שלא מכיר ומספיק ניבר, אז הוא יכול לקנות את האחבר המת הזה, עטוף בנייר צלופן, של סך הכל, זה שוב אותו סיפור, שאת כולם נשא הרוח, כולם נשא האור, ויוותר רק אנוכי לבדי תחת כנפי השכינה של ביאליק לפני 100 שנה ויותר, ועכשיו עוד פעם, איפה האור, איפה הנאורות? שם, שם, שם. מה שהם כותבים. אבל לנסות למצוא את הדברים בתוך העומק, בתוך הדיוק, תעזוב. אתה לא צריך לקרוא, אתה לא צריך להבין, אתה לא צריך להגיע למצב המביך שיסתבר שאתה מתקשה בהבנת הנקרא של כל טקסט. כן, אין צורך להבנת הנקרא. מה ייתן לך הנקרא? ייתן לך יותר ממה שאתה חש? וכל מה שאתה צריך זה רק לחוש. לחוש, תעזוב את הטקסט. או במקום שהטקסט משעשע אותך, שחק אותה, תהנה מזה. זה תרבות, בתרבות האפס של הפוסט-מודרנה, שזה פועל יוצא של המודרנה, שזה פועל יוצא של המהפכה המדעית התעשייתית, שפועל יוצא של מרטין לותר. חזרנו לאותה נקודה. טוב, האמת היא, עכשיו אני אגיד לכם את משפט הפתיחה. כל מה שאמרתי לכם בארבעת השעות האחרונות, אלה לא רעיונות שעמדתי עליהם מכוח עצמי, אלא מכוח חבר יקר שיש לי, אדם מדהים, שאתם לא מכירים אותו, ציבור עדיין לא מכיר אותו. שמו שחר פלט, זה האיש וזה שיחו, הוא מהחבר שלי בנתיבות אמונה, אדם מאוד משכיל, והוא, מה שהרציתי לפניכם, זה תוצר של עבודת מחקר שלו, מזה כמה שנים טובות, וספרו שעומד להיקרא נגרסת הזהויות, בימים אלה נחתם חוזה עם הוצאה לאור שעומד לצאת לשוק. לא יצא להערכתי בחודשים הקרובים, כי הוא צריך לעבור עדיין עיבודים רבים, טיפולים רבים, אבל מה שאמרתי לכם פה זה ניסוחים תמציתיים שלי מפריסת הסוגיה בהרחבה עצומה עד שהיא בלתי נסבלת, כפי שהיא כתובה נכון לרגע זה. על כל פנים, עשיתי עם זה תקציר גדול ומיצוי העניין. אבל כל מה שאמרתי לכם לא מצאתי לנכון לפתוח בדברים ולומר את הדברים בשם אומרם, כי חשבתי זה לא אומר לכם כלום. אז קודם כל חשבתי להציג את הדברים שהם מדברים בעד עצמם. נושא למחשבה, עכשיו דעו למי אנו חייבים תודה. טוב, זה מה שהתכוונתי לומר לכם בתור המסגרת של סור מרע. אני טועה, זה אולי תלוי בתקציב שהמסגרת של הרב ביגון מקציבה לנושא הזה שלנו, אבל אני מבחינתי, אז אני מוכן לתת עוד שיעור על הנושא, אבל הפעם עשה טוב, בבחינת לא השלילה, אלא החיוב, כשאני מתכוון, אם יסוכם שזה מה שנעשה, אז אני מתכוון בפעם הבאה פשוט לעשות תקציר, הפעם לא של ספרו של חברי, אלא ספרו של עצמי, של קרית נסע, להערכתי, חלק מכל, לכל הפחות, הייתי שמח אם הייתי יודע שכולכם מכירים את זה, אז אולי אין טעם שתשבו בשיעור הבא. אבל אם בכל זאת אתם רוצים, אז זה מה שנעשה. על כל פנים, זאת כוונתי לפעם הבאה. טוב, ערב טוב.